בוקר טוב, יש שאלה על השיעור של יום שישי, תודה רבה על השיעור המרתקים. שאלה לגבי השיעור של יום שישי. אנחנו יודעים שהסיבה שהמשיח יבוא מדוד ולא משאול, זה כי דוד גלה מסכתה, שאול לא גלה מסכתה. דוד יגלה מסכתה כתיב ביראו, יראיך יראוני וישמחו, שאול לא גלה מסכתה כתיב ב, אשר יפנה ירשיע. כלומר, לפחות ככה הבנתי, שאול לא ידע למצוא את מקור הטוב בעמדה שמולו. לעסק ולהצדיק את דעתו ולהרשיע את מי שמולו, מהלך ארוך של זה ראיתי בספר מלחמת התרבות של הרב אלי הורוביץ, השם ייקום דמו. אם כן, איך ניתן לומר ששאול הצליח להתחבר לנקודה השורשית של אגג, שהוא מקומו אפילו לא בשמיים, אלא מעל השמיים על הגג? טוב, זה כנראה מחלוקת. כנראה שזה מחלוקת. יש מי שרואה את זה ככה, כלומר ששאול איננו מסוגל לראות את הנקודה הפנימית, ויש מי שאומר שכן יכול. אולי האופן של שאול לגלות את זה היה באופן מוטה, כי עובדה ששמואל בא אליו בטענות. טוב, אנחנו בעמוד 178. האדם מכיר, כן, אנחנו באמצע, לקראת סוף העמוד, זה מאמר על יום הביקורים, ודיברנו על מה זה יום הביקורים לעומת הביטוי יום מתן תורה, זה גם ראינו את המחלוקת עם הצדוקים ועם הביתוסים, גם לגבי קורבן ציבור, האם הוא יכול להיות קרב על ידי יחיד, כלומר סליחה, נתרם על ידי יחיד כדעת הצדוקים, או דווקא מתרומת הלשכה כדעת הפרושים, וכן לגבי חג השבועות, האם חג השבועות יכול להיות שלא ביום ראשון, כדעת הפרושים, או שלא. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים, עד אשר יבוגר שכלו לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ואת אופיו ואת נפשו, את דמותו היסודי, והעם בכללו, למרות מה שבתוך, אז זאת אומרת, כן, האדם קודם כל מגדיר את עצמו כלפי מה שהוא מקבל מן החוץ, אחר כך הוא מכיר את עצמו מבפנים, והעם בכללו, למרות מה שבתוך אוצר רוחו מונח עם כל גנזיו העיקרים בכלל שלמותו, כשצפות שאלות מעשיות לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו, וסברות שטחיות באות בראשונה ומתהוות לכוח פועל בחיים המעשיים של סדרי ההתעוררות הלאומית. כלומר, בעצם מה שהוא אומר, הציונות היא באה מהכרות חילוניות, למרות שמצד הפנימיות זה בא מעומק העומקים של היהדות. ורק אחרי דרך הרת מכשולים, ואחרי פגישה צורי מכשול רבים בחיי הכלל ובמהלכה של ההתעוררות הלאומית, מוכנים אנו לבוא לידי תנועה יותר עמוקה, יותר עצמית, יותר ויותר מקורית, בנויה ומיוסדת על העמדה של הכרת צביוננו האמיתי מתוך עומק נשמת עמנו ותארת רוחו. כלומר, אומר הרב, לא צריך להיבהל, זה מתחיל קודם כל מחיצוניות, אחר כך תתגלה הפנימיות. כן?
למצוא מקלט ליהודים הנרדפים ברוסיה.
למשל. נכון, או כל מיני סברות אחרות, שהן לא באות מעומק הנשמה של היהדות, אבל זה, איך אומר הרב, זה רק התחלה. אם עם פלאים אנחנו, אין אנו יכולים להשוות ולהתאים את רוחנו המהותי לרוח כל עם אשר על פני האדמה. את סוד קיומנו, אם סוד קיומנו הוא ספון בסגולתנו המיוחדת, אשר אם נהיה אנחנו חסרים, אין עם בעולם אשר ימלאנה. מוכרח מהלך חיינו כולו, בייחוד בצעדים של התעוררות חייתנו הלאומית, להיות מתבלט בקרבנו על פי אורחותיו המיוחדים, והסגולה המיוחדת המעצמת את האומה ונותנת לה כוח לחיות ועיזוז להתנהר לתחייה מופתית אחרי מאות שנות גלות פיזור ודלדול, היא מוכרחת להיות ניכרת לא בתור הערת צדדית שישנם יחידים באומה רבים מועטים אשר הם מסגלים עצמם לה, אבל דבר אין לה עם הכלל ועם האופי הציבורי ומלאכיו. כלומר, אל תחשוב שהצדדים הפנימיים שלנו שייכים רק לאיזה אליטה רוחנית, כי אם בתור אותו הציון היחידי שהוא התוכן של נשמת האומה, ושהוא מוכרח להתבלט בכל אורחות חייה הרוחניים והמעשיים בכללות המהות של העממות כולה. זאת אומרת, מה שאצל הגויים נחשב לעיסוק של יחידי סגולה, למשל לימוד, כן, אצלנו זה מחייב את כל העם, כל העם צריך ללמוד תורה, זה לא איזה לוקסוס של איזה שהיא אליטה או משהו כזה. וכך בכלל כל אורחות החיים, זאת פעם מניתו שאל איזה כומר, אתם הרי צריכים ממילא להכיר באיזושהי חוקה מעשית. צריכה להיות איזו חוקה מעשית איך להתנהג, אז למה שזה לא יהיה תורת משה? אז ענה לו הכומר, זה לצדיקים. טוב, אבל אצלנו זה לכל העם.
ועמך
כולך. ועמך
כולך. כן.
אז, כאשר ייקרא באר התחייה, עד מידת התאום הזאת, לא יפקו עוד המים של התחייה הלאומית דילוחים, הלאומית דילוחים ומלאי אבקת עופרים, עפרים. כי מים חיים, זקים, צלולים, משיב את נפש העם לכל פלגיו, ומורים אותו לחייו הגדולים, הולכים ומתחדשים ממקורה. אם זה הדימוי שהוא מביא כמה מקומות, על אנשים שחופרים באר, שבהתחלה מוצאים מים דלוחים, מתייאשים. אם תחפור עוד, תגלה מים נקיים. גם בתקופת הבית השני, בשובנו אל הארץ המורשה, אחרי המשבר הגדול של גלות בבל, כבר בא הצורך לכרות עמוק את מעיין החיים אשר לתחייה, גם אז עמדו כבר מכשולים על הדרך. והקרות שטחיות אשר לא יכלו להחזיק מעמד נצחי בחיי האומה צצו, ועלו על שדמותינו והיו לנו לרועץ לצמחי לענב הראש. כלומר, אם מסתכלים בתחילת ימי בית שני, יש גם כן הרבה מאוד צרות מכל מיני סוגים, לשאוב חיים ממקור דבר השם אשר בספר היחידי, הניתן להם סגולה אחד על פני כל הטבל כולה, על זה צריכים אומץ לב והעמקת דעת בלתי מצויה, וידענים השטחים ודאי לא היו יכולים למצוא את ידיהם ואת רגליהם בסקירת תאומית זו. עלו כמשונים אז בימי בית שני, בדמות צדוקיות ובייטוסיות, והללו באו בטענותיהם המזויפות למור. כיצד יכולה עבודת השם היותר מסתורית הנעולה באלפי עזקאין בעד שכלו הרציונלי של האדם להיות יסוד ציבורי? עד רבה אמרו, קורבן התמיד, שזה חלק מעבודת השם, זה צריך דווקא לבוא על ידי יחיד, יחיד שמבין מה זה עומק הקודש, לא כל העם, לא כולם. ככה הייתה הטענה הצדוקית. עבודת הקודש, ודווקא היותר כללית והיותר יסודית שלה, צריכה לפי דעתם להיות דבר פרטי, יחיד, מתנדב ומביא תמיד. זאת היא ההשגה השטחית, הצדוקית, שאיננו עדיין אוכלים את הבוסר הצומח של גפן סדום זאת ושאיננו כהות. אבל נצח ישראל ניצח וינצח, ואיתו קם תמידה.
כמה ואחד, עדיין אנחנו מושפעים מזה, בזה אופן?
יש שיטה שאומרת שענייני הקדושה, זה שייך לאנשים מיוחדים, לא לכלל כולו. הכלל כולו יתנהג בדרך של חול.
אבל איזה זרם ביהדות או הרבנים אומרים ככה?
כאילו, זה... קודם כל יש גם רבנים שסוברים ככה, אבל זה בעיקר החילונים שסוברים ככה. כן?
יש שאלה שקרובית להפטרה, כי נצח ישראל לא ישקר.
ישקר, נכון, נכון.
מה הכוונה של מה שבמקור?
זה כאשר נלמד את ההפטרה, אנחנו נדון את זה. טוב, כי זה אמנם לא דבר פרטי, אדם, נכון, אתה צודק, אבל זה כשאנחנו
זה
נלמד.
זה
באמת קשור. זה קשור, בוודאי זה קשור מאוד. כי אמנם לא דבר פרטי הוא התוכן של עבודת הקודש בישראל. כי אם דבר ציבורי הוא כללי, ודבר העומד ברום חיי הלאום, הוא מחיי את הלאום כולו, ואי אפשר שיהיה יוצא מקשר החיים הזה, כל אשר יחובר אל החיים באומה. ועל אנו צועדים, בניין הארץ, היסוד הראשי החקלאות, הלא הוא אצל כל העמים רק גורם כלכלי, חיוני, פשוט. אבל העם אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים, וארצו ושפתו וכל הרחב כולם קודש הם, כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של כל האנושיות וכל היקום כולו, ובכל מקום שקווי אור קודש משתלחים לברכה, אינם כי מנפיו מגזע מטעיו, הלא גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש. והקודש הזה שביסוד החקלאים מובט הוא על ידי זה שחגיגת ראשית הקציר, העומר, עולה הוא למדרגת עבודת הקודש היותר עליונה. והקורבן המקודש עמו הוא קורבן ציבור שדוחה את השבת. אבל הביתוסים סברו שאין שום קשר בין החקלאות לבין הקודש. לכן הם אמרו, לא יכול להיות שאתה תקרא ממחורת השבת, שבת היום שבו אתה קוצר. שבת הקוצר זה לא שבת. ככה הם סברו. ולכן הם לא יכלו לקבל את זה שאנחנו מתייחסים אל היום הראשון של הקציר כאל יום של קדושה. רבי חנניה.